שבת דף צדיק דלת, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ג' עמוד ב', במשנה למטה. יהודי שהלך ורצח את חברו, חלילה, בית דין מצווים לברר אם באמת זה היה נכון, האם היו עדים שהעידו על המעשה, האם התרו בו לפני כן, ואם מתברר שהוא באמת עומד בקריטריונים, הוא חייב מיטה על ידי בית דין. אבל יש מקרה שאדם רוצח, ולא רק שבית דין לא הורגים אותו, אלא אדרבה, הם שומרים עליו שאחרים לא יבואו להזיק לו. זה מה שהתורה כותבת, אדם עומד ביער לחטוב עצים, אבל הגרזן לא היה מספיק מחובר לידית לעץ, נשל הגרזן מעל העץ, ובדיוק עבר שם בן אדם, הגרזן נפל לו על הראש, ולכן הבן אדם ההוא נפטר. האדם הזה, מכיוון שהוא הרג בשוגג, לא הורגים אותו בבית דין. לא רק זה שלא הורגים אותו, אלא הוא הולך להרי מקלט, שם שומרים עליו שאלה הקרובי משפחה של זה שנהרג, לא יבואו להזיק לו. אומר רבינו בחיי, היה חי לפני 800 שנה, בספרו חובות הלבבות, הוא כותב את זה בהקדמה. אתה רואה מפה דבר גדול. אתה רואה מפה שעיקר האדם זה המחשבה שלו. אם הוא חשב שהוא רוצה לרצוח, הורגים אותו בבית דין. אבל אם הוא לא חשב שהוא רוצה לרצוח, לא הורגים אותו. מזה לומד יסוד שורש העבודה. רבי אלכסנדר זיסקינד, זכר צדיק לברכה, היה חי לפני 226 שנה, שנת תקוף נון דלד. הוא כותב בספר יסוד שורש העבודה, שער שני, פרק ג', תראה כמה חשוב לכוון בתפילה. הרי עיקר האדם הוא המחשבה. ובן אדם אומר בפיו את המילים של התפילה, או שהוא עושה מעשים של קיום מצוות, תצוק לתוך זה מחשבה, תיתן לזה משמעות, עיקר האדם הוא המחשבה. גם במשנה שלנו רואים דוגמה מדויקת לזה. אדם מחזיק צלחת, קריסטל, מאותרת זהב, יעלומים, ובפנים יש חתיכת בשר משובח, חתיכה לא גדולה אמנם, פחות משיעור כגרוגרת של תנה מיובשת, שזה שיעור קטן בשביל, ולא מתחייבים על זה משום הוצאה בשבת, כשאדם מוציא את זה מרשות לרשות. מצד החתיכת בשר שיש, הוא אמור להיות פטור. אז אדם שהולך ומוציא צלחת כזאת שיש עליה חתיכת בשר, הוא מוציא אותה בשבת לרשות הרבים. אם מחשבתו להוציא את האוכל, את הבשר, מכיוון שבבשר אין שיעור להתחייב עליו משום מוציא מרשות לרשות, הוא יהיה פטור. אפילו שהוא בעצם מוציא גם צלחת. כמו שהמשנה כותבת, המוציא אוכלין פחות מכשיעור, הכוונה שיעור של גרוגרת, שזה שיעור של אוכל מאכל אדם, אפילו שזה בכלי, לא רק שהוא יהיה פטור על האוכל בגלל שזה פחות מכשיעור, אלא הוא פטור אף על הכלי. מה הסיבה? שהכלי תפילה לו. ומכיוון שהכלי תפל האוכל, אז על הכלי לא מחייבים אותו. והאוכל יש בו פחות מכשיעור, אז גם על האוכל לא מחייבים אותו, זה יהיה פטור לגמרי. אבל אם הכוונה של הבן אדם שהוא רוצה להוציא את הצלחת ולא את האוכל, אז ברור לנו שהוא כן יהיה חייב, כי הוא יהיה צלחת, שאדם מוציא לרשות הרבים, זה דבר בוודאי חשוב שהוא יהיה חייב על זה משום מלאכת הוצאה. דוגמה נוספת. וכן, אדם שמוציא את האדם חי במיטה. שנזכה כולנו לבריאות, אבל אם חלילה אדם נזקק לטיפול רפואי ונושאים אותו באלונקה, ומתברר שבאדם הזה לא במצב של סכנה, אבל נשאו אותו באלונקה, ויצאו איתו מרשות היחיד לרשות הרבים. אומרת המשנה, האדם הנושא יהיה פטור. על זה שהוא הוציא את האדם חי, הוא יהיה פטור, כי יש לנו כלל, חי נושא את עצמו, הוא מסייע גם כן לשאת אותו. זאת אומרת, כשסוחבים אדם כשהוא חי, אז הוא גם כן עוזר ומשתדל שלא להכביד על אלה שנושאים אותו. יש כזה כלל. ומכיוון שהחי נושא את עצמו, אז על נשיאת אדם לא יהיו חייבים. והמיטה היא הרי תפילה לאדם, אז יהיו פטורים גם על הוצאת המיטה לרשות הרבים. הוא יהיה פטור אף על המיטה, שהמיטה תפילה לו. אבל אדם שמוציא, שנזכה לחיים ארוכים, את המת במיטה, אז הוא יהיה חייב על המת. וכן, אדם שמוציא אפילו רק שיעור של כזית מן המת, שכזית בשר מן המת מטמא, או הוא כזית מן הנבילה, בהמה או חיה שמתו לא בשחיטה כשרה, שגם הם מטמאים בכזית. וכן אדם שמוציא כעדשה מן השרץ, שרץ, אחד מהשמונה שרצים שהתורה מונה את השמות שלהם, יש רק מתוך השרצים, רק שמונה שרצים שבמיטתם הם מטמאים בטומאת שרץ, השיעור גודל שמטמא זה בכעדשה, אז אם אדם מוציא כעדשה מן השרץ לרשות הרבים, הוא יהיה חייב. כי זו הוצאה חשובה בשבילו, כי בבית עכשיו, בזכות זה שהוא הוציא את הטומאה מביתו, אין לו כרגע בבית טומאה. אז מכיוון שזה חשוב לו, אז הוא יהיה חייב. ורבי שמעון פותר. כאן רבי שמעון מגיע עם יסוד מפורסם, שידוע דעתו של רבי שמעון בכל השס, שהוא סובר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור. רבי שמעון אומר, כשאתה מוציא מת מהבית לרשות הרבים או לכל מקום אחר, הרי כשאתה הוצאת אותו מהבית, לא הייתה כוונתך שיש לך עניין גדול עכשיו שהמת הזה יהיה ברשות הרבים. לא. אתה רק רוצה שהוא לא יהיה פה בבית. לא רוצה שהוא יתמא את הבית. אז אם כן יוצא שהמוציא או העושה המלאכה היה מעדיף שבכלל לא היו צריכים לעשות את המלאכה הזאת. זאת אומרת, זה לא שהוא עושה מלאכה, יש לו מזה עכשיו תועלת, הוא שמח, ואת אם לא שהיה עושה את המלאכה היה לו חסר משהו, עכשיו על ידי המלאכה נהיה לו תועלת, ואם לא שהיה בכלל את החפץ שאיתו הוא עשה את המלאכה, היה חסר לו משהו. אלא, כאן אנחנו מדברים על מקרה שהבן אדם היה מעדיף שבכלל לא יהיה מת, שלא יתמה בכלל את הבית. עכשיו כשיש מת, אז הוא הוציא אותו החוצה, זאת אומרת הוא לא צריך את עצם ההוצאה. ככה רש"י מסביר, זה הכוונה מלאכה שאינו צריך לגופה, כמו למשל נר שדולק, ומפריע לאדם שהנר הזה דולק, אז הוא מחבא אותו. הכיבוי של הנר יכולה להיות מציאות, שזה יחשב גם מלאכה שאינה צריכה לגופה לפי רבי שמעון, כיוון שהבן אדם היה מעדיף שלא יהיה בכלל נר, כי הנר הזה סתם מציק לו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הראשון שבו עסקנו. תנו רבנן, המוציא אוכלים כשיעור, זאת אומרת בשיעור כגרוגרת. אז אם האוכל הזה נמצא בכלי, אז העיקר כאן זה האוכל, ובשביל לשאת את האוכל צריך לשים אותו בתוך איזה צלחת או איזה כלי. אז יוצא שהכלי הוא תפל. לכן האדם שמוציא את האוכל בכלי יהיה חייב רק על האוכלים, ויהיה פטור על הכלי, כי הכלי תפל לאוכל. ואם היה כלי צריך לו, רש"י מדגיש שהאדם הזה היה צריך לכלי בשביל מטרה אחרת גם, חוץ מזה שהוא כרגע נושא עם הכלי את האוכל, הוא צריך להשתמש עם הכלי הזה לעוד מטרה, אז הוא יהיה חייב אף על הכלי. הוא יהיה חייב חטאת אחת על זה שהוא הוציא את האוכל, וחטאת נוספת על זה שהוא הוציא את הכלי לרשות הרבים. שואלת הגמרא, רגע, הרי זה היה מעשה אחד שהוא עשה בלם אחד, פעם אחת שהוא שכח, שאסור לעשות הוצאה בשבת. ואז הוא הוציא גם את האוכל וגם את הכלי, למה אתה מחייב אותו שתי חטאות? מה, שמע מינה, אתה רוצה ללמוד מהברייתא הזאת, למקרה דומה. אדם ש... כמו שאדם שמחלל שבת בשוגג חייב חטאת, גם אדם שאוכל סוג של שומן, שהוא אסור באכילה, שזה נקרא חלב, הוא גם כן יהיה חייב, אם הוא אוכל כזית, חייב חטאת אם הוא אכל בשוגג. אז מה תגיד, שאם אדם אוכל שני זיתי חלב באלם אחד, זאת אומרת שלא נודע לו בין חתיכת חלב כזית אחד לבין כזית שני שאסור לו לאכול את החלב הזה, אלא הוא אכל את זה בשכחה אחת, מה תגיד, שהוא יהיה חייב שתי חטאות, כמו שכאן אתה מחייב את הבן אדם שמוציא כלי עם אוכל, גם חטאת על הכלי וגם חטאת על האוכל? אומרת הגמרא, לא. אם מדובר פה שבן אדם בשכחה אחת הוציא את האוכל ואת הכלי, ואחר כך נזכר גם על האוכל וגם על הכלי, זה אין ספק שהוא יהיה חייב רק חטאת אחת. אלא אמר רב ששת, אחא במאי עסקינן כגון ששגג על האוכלין. זה שהוא הוציא את האוכל לרשות הרבים, זה היה בשגגה, הוא לא ידע שאדם שמוציא אוכל לרשות הרבים יהיה חייב, ולכן על האוכלין הוא יהיה חייב קורבן חטאת. והזיד על הכלי, אבל זה שהוציא את הכלי, זה היה במזיד, הוא ידע שאסור להוציא כלי לרשות הרבים, ובכל זאת הוא הוציא, ואז הוא יהיה חייב מיטה. על כל דבר הוא יהיה חייב בפני עצמו. שואלת הגמרא, רגע, זה לא מסתדר עם הלשון של הברייתא. מתקיף לרב אשי, אף על הכלי קטני, כתוב שהוא יהיה חייב אף על הכלי, זאת אומרת, כמו שהוא חייב על האוכל, כך הוא חייב על הכלי. זה נראה שזה אותו סוג חיוב. אתה לא יכול להגיד שעל האוכל הוא חייב חטאת, ועל הכלי הוא חייב מיטה. אלא אמר רב אשי, הברייתא מדברת כגון ששגג בזה ובזה. מדובר כאן שבן אדם בא בשיא ההתלהבות להוציא את הצלחת עם החתיכת בשר לרשות הרבים, זה היה מחמד זה שהוא שכח לגמרי שאסור להוציא את זה לרשות הרבים בשבת. גם על הצלחת וגם על האוכל. נו, אז למה הוא חייב שתי חטאות? כי כאן, אחר כך, ונודע לו, וחזר ונודע לו. בהתחלה נודע לו, רגע, איך הוצאתי צלחת עם אוכל לרשות הרבים? הרי אסור להוציא צלחת לרשות הרבים. עכשיו, על האוכל הוא עדיין לא יודע שאסור. ואחר כך נודע לו שגם על האוכל, גם על האוכל היה אסור לו להוציא. זאת אומרת, גם את האוכל היה אסור לו להוציא לרשות הרבים. היה כאן שתי ידיעות. עכשיו יש ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש במושג שנקרא ידיעות מחלקות. האם זה שנודע לו בשתי פעימות זה מחלק? זה אומר שהוא יהיה חייב חטאת על כל פעם כשנודע לו או לא? רבי יוחנן אומר ידיעות מחלקות. ולכן כאן כשנודע לו שאסור להוציא כלי לרשות הרבים, הוא יהיה חייב חטאת על הכלי. אחר כך כשנודע לו שאסור להוציא את האוכל לרשות הרבים, הוא יהיה חייב חטאת על האוכל. וזה הסיבה שרבי, זה הסיבה שרב אשי תירץ את התירוץ הזה שנודע לו וחזר ונודע לו, כי הוא סבר כמו רבי יוחנן. ורב ששת שהוא לא תירץ את התירוץ הזה, כי הוא סבר כמו ריש לקיש שידיעות אינם מחלקות. אז לא משנה מה נודע לו קודם, מה נודע לו אחר כך, בכל מקרה הוא אמור להיות חייב רק חטאת אחת. אז למה כתוב שהוא יהיה חייב שניים גם על הכלי? כי על האוכל הוא חייב חטאת ועל הכלי הוא חייב מיטה. למדנו במשנה שאדם שנושא את החי במיטה, אז מכיוון שהחי נושא את עצמו, אז לא חייבים על הוצאת חי לרשות הרבים, ולכן הוא יהיה פטור אף על המיטה, כי המיטה תפילה לאדם. לימה מתניתין, אולי נאמר שהמשנה שאומרת שחי נושא את עצמו, זאת רק דעתו של רבי נתן היא, ולא רבנן. איפה הוויכוח שיש ביניהם? דתניא. המוציא בהמה, או שהוא מוציא חיה, או ואוף, הוא מוציא אותם לרשות הרבים. שבת, בין אם הם חיים ובין אם הם שחוטים, חייב משום הוצאה מרשות לרשות. נראה שחכמים סוברים שלא אומרים החי נושא את עצמו, כי גם אם הם חיים, חייב. רבי נתן אומר, על הוצאת בעלי חיים שחוטים, חייב, כי הוא באמת נשא אותם. אבל ועל חיים פטור, מה הטעם? שהחי נושא את עצמו. אם כן, נאמר שהמשנה שלנו זה כמו דעתו באמת של רבי נתן. אמר רבה, יכול להיות שהמשנה שלנו מסתדרת גם עם חכמים. יש הבדל בין בהמה חיה ועוף לבין אדם. אדם חי, גם חכמים ייתכן שיסברו שהוא נושא את עצמו. אפילו תימא כרבנן, עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי נתן. כל מה שמתווכחים עם רבי נתן, שלדעתם בעלי חיים לא נושאים את עצמם, אלא בבהמה חיה ועוף מה הטעם? דמשר בתי נפשיו. כשאתה בא לקחת אותם, הם מתנגדים. הם כל הזמן סוחבים את עצמם כלפי מטה, אז הם מכבידים על מי שנושא אותם, אז אתה לא יכול להגיד שהם נושאים את עצמם, אין להם בכלל רצון שיסעו אותם. אבל אדם חי, דנושא את עצמו, הוא מרוצה מזה שנושאים אותו והוא מסייע, אפילו רבנן מודו שהוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, אמר לי רב עדה ברבה לרבה ועד אתנן, במסכת פסחים נאמר דין, הרי אנחנו יודעים שאסור לעשות מלאכה בשבת, לא רק האדם, אלא גם הבהמה. שורך וכל בהמתך וכולי, אדם מצווה על שביתת בהמתו. אם בשבת דופק אצל היהודי בדלת השכן הנוכרי, הוא מבקש ממנו להשאיל את הבהמה, בשביל שהוא רוצה לעשות במלאכה, אסור ליהודי להשאיל את הבהמה שלו לנוכרי, או להזכיר את הבהמה שלו לנוכרי, אם הוא יעשה במלאכה בשבת. כי הוא מצווה על שביתת בהמתו. תקנו חכמים שגם לא ימכרו בהמה גסה לנוכרי, לא ימכרו בהמה גסה לנוכרי, כדי שלא יבואו להשאיל ולהזכיר. שולחן ערוך ביורד היה כתוב שהיום לא נהגו לאסור, אבל ככה היה תקנה בזמנם. ובכל אופן, שם כתוב משנה מסכת פסחים, בן בטרה מתיר בסוס. אומרת, שמע, נכון בהמה גסה, אל תמכור לנוכרי, כי אולי הוא יעשה במלאכה בשבת, ואז אתה תבוא גם להשאיל, להזכיר לו ויעשה במלאכה בשבת. בסדר, אבל סוס אין בעיה. מה ההבדל סוס לשאר הבהמות? וטניה, בן בטרה מתיר בסוס, ובברייתא מנדבים לנו מידע גם למה. מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבים עליו חטאת. מה אדם עושה עם סוס? הוא רוכב על הסוס. עכשיו, אם בן אדם רוכב על סוס בשבת, זה מדרבנן אסור. אבל מהתורה, אין בזה חיוב. למה אין בזה חיוב? כי החי נושא את עצמו. והאדם שרוכב על הסוס, בעצם הסוס לא מטלטל אותו, הסוס לא עושה מלאכה, הוא לא נושא מסעות בשבת. ואמר רבי יוחנן, בן בטרה, ורבי נתן, זאת אומרת רק רבי נתן, ולא חכמים, אמרו דבר אחד, שהחי נושא את עצמו. והיא אמרה דלו פליגר רבנן על ידי רבי נתן, אם זה נכון מה שאמרנו, שכל הוויכוח בין חכמים לרבי נתן זה רק לגבי בעל חי ולא לגבי אדם, כשגם חכמים יודעים שאדם חי נושא את עצמו, אז למה אתה אומר בן בטרה ורבי נתן? בן בטרה וכל החכמים סוברים ואומרים דבר אחד. והיא אמרה דלו פליגר רבנן על ידי רבי נתן אלא בבהמה, חיה ועוף, משום דמשר ותנפשיו, כי הם מכבידים את עצמם ולא נותנים שיסעו אותם. אבל אדם חי, גם חכמים מודים לרבי נתן שאין איסור הוצאה, אז מה יריה בן בטרה ורבי נתן? ואמרת אפילו רבנן מודו. אז תגיד בן בטרה ושאר החכמים כולל רבי נתן, כולם סוברים אותו דבר, שאדם חי נושא את עצמו. תרץ את הגמרא, מה סוס מיועד רק לרכיבת אדם? לא. כי אמר רבי יוחנן שבן בטרה סובר כרבי נתן, כי הרי בן בטרה לא מחלק מי רוכב על הסוס. אדם רוכב על הסוס, אבל דע לך שיש לפעמים מקרים שגם בעל חי רוכב על סוס. באיזה מקרה זה מדובר? בסוס המיוחד לעופות. וסוס המיוחד לעופות, הרי לפי חכמים העופות, לא אומרים חי נושא את עצמו. אז אם כן, לפי דעתם, אם אדם נושא עופות על גבי סוס בשבת, אז הוא עובר משום שביתת בהמתו. לכן, חכמים אוסרים למכור בהמה לנוכרי. למה? כיוון שחוששים שבן אדם ישאיל את הבהמה שלו לנוכרי, ואז בשבת הבהמה שלו תעשה מלאכה. איזה מלאכה היא תעשה? אולי אם הוא ימכור סוס לשכן הנוכרי שלו, הנוכרי ייתן לסוס לשאת אוף בשבת. ולפי דעת חכמים, אוף לא נושא את עצמו. ואם כן יצא, שהסוס הזה עושה מלאכה בשבת. שואלת הגמרא, ומי יהיה כסוס המיוחד לעופות? שאדם רוכב על סוס כבר ראינו, אבל עופות? וכי יש סוס שמיוחד לעופות? אומרת הגמרא, אין, יש דבר כזה, איקה דווי ויעדן, סוסים של ציידי עופות. רש"י כותב, שלפעמים נותנים עליהם כל מיני בעלי חיים, עופות דורסים, נותנים עליהם עופות דורסים, כמו נץ למשל, ולוקחים, הציידי עופות לוקחים את הנץ למקום הציד, ובמקום הציד הם משחררים אותו שלך ויתפוס להם איזשהו עוף, יצוד להם איזשהו עוף. עכשיו, אם הנץ כבר יהיה עייף מהמסע של הדרך, לא יהיה לו הרבה כוח, אז לכן נותנים לו לרחוב על גבי סוס כדי שינוח כל הדרך, ואז כשצריכים אותו, ישר הוא מזנק, תופס את הטרף וצד אותו. אז אם כן, יש דבר כזה סוס שמיועד לעופות. אמר רבי יוחנן, הוא מודה רבי נתן בכפות. בעל חי או אדם, כשהם כפותים, אם מוציאים אותם לרשות הרבים חייבים, כי אפילו אדם, ברגע שהוא קשור, הוא בוודאי מכביד את המסע והוא לא נושא את עצמו. שואלת הגמרא, אמר לי רב עדה בר מתנה לאביי, ככה? אדם שלא משתף פעולה ולא נושא את עצמו, אז לא אומרים עליו את הכלל של חי נושא את עצמו? והענה פרסאי, אותם פרסים, דקמן דקפית אידמו. הם נחשבים כמו אדם כשהוא קשור. הם אף פעם לא הולכים ברגל, תמיד הם רוכבים על גבי סוס. הם עוטפים את עצמם בבגדים רחבים, והם מעונגים, הם אף פעם לא מניחים אפילו את הכף רגל על הרצפה. אז הם כאילו אף פעם לא הולכים, אז הם כבר ככה כמו קשורים לסוס. ואם זה נכון, מה שרבי יוחנן אמר, שרבי נתן מודה בכפות, כשאדם הוא כפות, קשור, אז לא אומרים חי נושא את עצמו. אז זה לא מסתדר עם דבר אחר שאמר רבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן, בין בתירא ורבי נתן אמרו דבר אחד. הם שניהם מסכימים לאותו דבר. הרי רבי נתן סובר שאם נושאים אדם או בעל חי כפות, אין את הכלל של חי נושא את עצמו. ולעומת זאת, בן בתירא מתיר למכור סוס לנוכרים. אבל אולי הנוכרי הזה הוא פרסי, והוא כמו אדם כפות. אז איך אפשר למכור לו סוס? הרי ברגע שהוא הרחב עליו בשבת, יוצא שהסוס נושא אדם כמו קשור. ולפי רבי נתן, הרי אסור לו לבהמה של יהודי לשאת אדם קשור, כי אם לא אומרים כבר החי נושא את עצמו, אז גם יהיה אסור לו למכור לנוכרי סוס, על מנת שהנוכרי ירכיב עליו מישהו שהוא כפות, או מישהו שהוא כמו כפות. מתרצת הגמרא, הפרסים לא קשורים, מה פתאום? הטעם, רמות רוחה ודנקית לו, יש להם גסות רוח, ולכן הם אף פעם לא יורדים מעל גבי הסוס ולא הולכים ברגליים. אז הם לא דומים לבעל חי כפות, כי פה הם כן נחשבים חי נושא את עצמו. מה הראיה שהם כן יכולים ללכת? דאו פרדשקה, איזה קצין פרסי, דרתך מלכה ילווה, המלך כעס עליו, וראית תלת הפרסי בקר אי, מרוב פחד הוא רץ שלוש פרסאות ברגליים. אתה רואה שהם יכולים כשהם רוצים לרוץ מאוד מהר ברגליים. אז לכן עליהם גם נאמר הכלל של החי נושא את עצמו, ואם כן זה מתאים שבאמת בן בתירא ורבי נתן אמרו דבר אחד, וזה נכון שבן בתירא מתיר למכור סוס לנוכרי, כי הסוס אף פעם לא יעשה מלאכה בשבת, כי גם כשירכב עליו פרסי, עדיין אנחנו נאמר שהסוס הזה לא עושה מלאכה שחייבים עליה מהתורה. למדנו במשנה, אדם שנושא את המת במיטה, חייב, וכן אדם שנושא כזית מן המת, וכולי, גם כן יהיה חייב, ורבי שמעון פותר, ככה למדנו. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, וכן אמר רב יוסף, אמר בשם רבי שמעון בן לקיש. פותר היה רבי שמעון, לא רק במקרה שהבן אדם מוציא את המת מביתו, כי הוא רוצה שבבית שלו לא יהיה טומאה, אלא אף במוציא את המת לקוברו. ויש פה עניין שהמת, בעצם המעשה שמוציאים את המת, יש כאן מלאכה שיש בה חשיבות. בכל זאת הוא יהיה פטור, זה נקרא מלאכה שאינו צריך לגופה. למה? אז מסבירים, הריטב"א מסביר שאין לו הנאה בעצם זה שהוא בא והוא קובר את המת. ההנאה העיקרית שלו זה שהוא מוציא את המת מביתו ולא יהיה לו טומאה בביתו. והשפת אמת כותב שתראה, זה שקוברים את המת זה לא לצורך גופו של האדם, אלא זה כדי שהמת לא יהיה מוטל בביזיון, אז עדיין זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אמר רבא, מודה רבי שמעון שהאדם יהיה חייב באדם שמוציא מר, הכוונה מעדר, לחפור בו. וגם אדם שמוציא ספר תורה לקרות בו, זה חייב. זה נקרא מלאכה שצריך לגופה. שאתה אמרנו, בוודאי, פשיטה שזה נקרא מלאכה שצריכה לגופה, ועל זה יהיה חייב. זה ההוצאה הכי רגילה שרק יכולה להיות, שאדם אמור להיות חייב עליה. דאי הנמי מלאכה שאינה צריכה לגופה. אם תאמר שגם אדם שמוציא מעדר בשביל לחפור בו, או ספר תורה בשביל ללמוד בו, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה ויהיה פטור, אז אלא מלאכה שצריכה לגופה לרבי שמעון איך משכחת לה. איזה עוד מקרה יש לך שאדם עושה הוצאה שהוא כן צריך לגופה? אם לא זה, אומרת הגמרא, יש אפשרות, גם אם נאמר שזה נקרא מלאכה שאינה צריך לגופה, יש לי מקרה שזה כן נקרא צריך לגופה. באיזה מקרה? אומרת הגמרא, מהו דתימה? אם לא שהיינו אומרים שזה נקרא מלאכה שצריך לגופה ויהיו חייבים, הייתי אומר שרבי שמעון לא מחייב עד דאיקה לגופו של זה שעושה, שיש לו תועלת מזה, זה שעושה את המלאכה, ולגופה של אותו חפץ, של אותה הוצאה שהוא מוציא. כגון, אדם שמוציא מר, הכוונה מעדר, מתי הוא יהיה חייב? רק אם זה גם לתועלת של המעדר וגם לתועלת האדם שמוציא. לעשות לו טס, שהמקום שם איפה שחופרים קצת נשחק, זה לא מספיק חד. אז הוא בא להרכיב לו איזושהי טס של מתכת. וכן, זה גם, זה לצורך ההוצאה. ולמה זה לצורכו? ולחפור, הוא גם מוציא את זה בשביל לחפור. אז גם האדם שמוציא יש לו תועלת, כמובן לחפור במעדר הזה, וגם הכלי עצמו יש בו תועלת בהוצאה הזאת, כי עכשיו יוכלו לחבר לו את הטס. וכן, אדם שמוציא ספר תורה, הייתי חושב שמתי יהיו חייבים לפי רבי שמעון, דווקא הוא מוציא את הספר תורה גם לתועלת הספר תורה עצמה, כי הוא רוצה להגיע ולראות מי יש בו טעויות או לא. וכן, לקרות בו שזה לתועלת המוציא. ככה רק במקרה הזה הייתי חושב שרבי שמעון סובר שחייב, כמה שמלן רבה, שעצם זה שזה לתועלת המוציא, גם אם אין פה תועלת לחפץ עצמו שיוצא, כבר זה נקרא מלאכה שצריך לגופה ויהיה חייב עליה. מספרת הגמרא, הוא שחווה דאבה בדרוקרה. היה נפטר בעיר דרוקרה. שרה רב נחמן בר יצחק להפוקי לקרמלית. רב נחמן בר יצחק התיר בשבת להוציא את המת הזה מרשות היחיד לקרמלית, כי המת הזה היה מוטל בביזיון, או שהוא היה במקום שהיה שם שריפה, או שהיה שמש יוקדת. אמר לרבי יוחנן, שאל אותו, את רב נחמן, רבי יוחנן הזה היה אחוה דמר, הוא היה אחיו של מר, בריידה רבנה, שהיה בנו של רבנה. אז הוא שאל לרב נחמן בר יצחק, איך אתה מתיר דבר כזה? להוציא את המת לקרמלית. כמן, כרבי שמעון, שסובר שבגלל שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז יש שמוציאים את המת, לכן יהיה פטור, יהיה פטור, אבל לא שיהיה מותר. אי מרדה פטר רבי שמעון מחיוב חטאת. כשרבי שמעון אומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, הכוונה, חטאת לא תצטרך להביא על זה, אבל זה אסור, יש כלל בכל מסכת שבת, כשכתוב פטור, הכוונה, אבל אסור, חוץ מכמה מקרים בודדים. אז אם כן, איך אתה התארת לך תחילה לעשות את זה? אמר לי, אז רב נחמן בר יצחק אמר לרבי יוחנן, הוא נשבע, האלוקים, לא רק זה שזה מותר, אלא דאיילת בייעת, אתה תלך ותטלטל את המד, זה מותר לך תחילה גם לרבנים, גם למי שמחמיר על עצמו, אין בזה שום חשש איסור. ואפילו לרבי יהודה שמחייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא מודה שמותר, למה? דמי כאמינה לרשות הרבים, אני אמרתי לטלטל את המד הזה לרשות הרבים, מה פתאום? לקרמלית כאמינה. כל האיסור לטלטל מרשות היחיד לרשות שנקראת קרמלית, כל הרשות של קרמלית זה לא דבר שמן התורה, זה מדרבנן. וגדול, כבוד הבריות, שאנחנו לא רוצים שהמת יהיה מוטל ככה בביזיון, שדוחת לא תעשה שבתורה, איזה לא תעשה? יש מצוות לא תעשה שבתורה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. אומר הקדוש ברוך הוא בזמן שנותן לנו תורה שבכתב, אני רוצה שאתם תשמעו לתורה שבעל פה גם, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך. ומכיוון שחכמים אסרו גם לטלטל מרשות היחיד לקרמלית, אז מדרבנן זה אסור, אבל כבוד הבריות דוחה את הלא תעשה הזה שלא תסור, כי חכמים לא גזרו את הגזרה שלהם במקרה שיש בו זלזול בכבוד הבריות במקרה הזה. אומרת הגמרת נן, אתם יש משנה במסכת נגעים. אחד שיש עליו נגע צרת, זה עכשיו, איך זה נקרא, פרוצדורה או בירוקרטיה, זה בלגן. עכשיו עד שהוא יתאר, זה סיפור ארוך. והוא נמצא בבית, אף אחד לא רואה. יש עליו כזה מקטם לבן על האור, אם זה סעט או שזה בהרת. מראה של תומה של נגע צרת, מראה לבן. והוא רואה שיש שם סימני תומה. ואם הכהן יראה את הנגע כמו שזה ככה, ישר מטמא אותו. אז הוא, אין לו יראת שמיים. או שהוא פזיז, ככה בחוסר יישוב הדעת, הולך ומוציא את הסימני תומה. ברגע שהוא מוציא את הסימני תומה, לא יתאמו אותו. איזה סימני תומה יש? התורה מונה שניים. אם יש שני שערות לבנות בנגע, או שבתוך הנגע יש פתאום מחיית בשר חי, דיינו מראה אור טבעי רגיל, שלא של נגע, בתוך הנגע. אז אדם התולש סימני תומה, אדם שתולש את שתי שערות, שם סימני תומה בנגע צרת, וכן, אם אדם, או שבן אדם ויחווה המחייה, היה בבשר שלו נגע סעט, האמת היא, גם אם זה בערת, זה לא משנה, הסימני תומה בסעט ובבערת, במקרה הזה הם אותו דבר. בכל מקרה, היה לו בשר חי בנגע של הסעט, והוא פשוט עשה על זה קביעה כדי שלא יראו את הבשר החי הזה, ולא יהיה בזה יותר סימני תומה, עובר במצוות לא תעשה, של ישמר בנגע הצרת. יש כלל שכשכתוב ישמר, זה מצוות לא תעשה. טוב, אז זה כלל. אדם שיש לו נגע צרת, ויש שם שני שערות, זה סימן תומעה, אז אם הוא הוריד את השתי שערות, הוא עובר על הלא תעשה של שמר בנגע הצרת. אומרת הגמרא איתמר, אם אדם היה לו שתי שערות והוא תלש רק אחת משתיים, אז הוא יהיה חייב. אבל אם הוא תלה, למה הוא יהיה חייב? כי בעצם אם יש רק שערה אחת, זה כבר לא סימן טומאה. סימן טומאה זה שתי שערות. אז הוא בעצם ביטל את הסימן טומאה, אז הוא עבר על ישמר בנגע הצרת. אבל אם היה לו שלוש שערות לבנות, והוא תלש רק אחת משלוש, כאן יש מחלוקת. רב נחמן אמר חייב, רב ששת אמר פטור. מה הטעמים של המחלוקת? הסיבה שרב נחמן אמר חייב זה משום דעני מעשיו. הועיל משהו במעשה שהוא עשה. מה הועיל לו? הרי עדיין יש לו נגע עם סימני טומאה. די משתק לאחד האחריתי. אם תינטל השערה השנייה, אז על הטומאה, אז עכשיו כבר יישאר רק שערה אחת, ולא יהיה פה סימני טומאה יותר. אם לא שהוא היה מוריד את השערה השלישית, אז אם אחת השערות הייתה נופלת, עדיין היה פה שתי שערות, אבל בגלל שהוא הוריד את השערה השלישית, אז אם עכשיו השערה השנייה תרד, אז לא יישאר פה בכלל שתי שערות, ולא יהיה פה סימן טומאה. רב ששת, מה הסיבה שהוא אמר פטור בזה שהוא הוריד שערה אחת מתוך שלוש? והשתמיעה הייתה טומאה. עכשיו, בזה שהוא הוריד את השערה האחת, עדיין יש פה סימן טומאה, אז לא נחשב שהוא עבר על ישמר בנגע הצרת. אמר רב ששת, יש לי ראיה שהוא יהיה פטור. מינה, מינה לה. דתנן, במשנה שלנו. וכן, אדם שמוציא לרשות הרבים כזית מן המת, וכזית מן הנבלה, הוא יהיה חייב. מה יהיה אם אדם יוציא לרשות הרבים חצי כזית מן המת? החצי זית, פטור. ככה? זה המשנה שלנו אומרת. אבל יש ברייתא שאומרת אחרת. והתניא, האדם שמוציא חצי זית יהיה חייב. אז איך ניישב את הסתירה? מה אליו? וכי החילוק בין המשנה לבין הברייתא הוא לא שהדתניא חייב. מתי בן אדם שהוציא חצי כזית מן המת הוא יהיה חייב? שכשהוא הוציא את החצי כזית מן המת, עכשיו בחדר אין כזית שלם. כשבהתחלה היה כזית שלם. והוא הוציא חצי כזית, אז נשאר רק חצי כזית, אז אין פה טומאה בחדר יותר. דאפיק חצי כזית מכזית, ולכן יש תועלת בהוצאה, אז הוא יהיה חייב. ועד אתנן מה שמהמשנה דייקנו שהוא יהיה פטור מדובר, דאפיק חצי זית מכזית ומחצה. אז עכשיו נשאר פה עדיין כזית שלם, גם אחרי שהוא הוציא חצי, כזית וחצי, הוא הוציא חצי, נשאר כזית, אז לא יהיו לו מעשיו, לכן הוא יהיה פטור. אותו דבר כמו שאני אמרתי, אומר רב ששת, שברגע שאדם היה לו שלוש שערות, והוא תלש אחד, מכיוון שנשארו שתי שערות, אז לא הועילו מעשיו. כמו שאנחנו רואים לגבי אדם שמוציא חצי כזית, מכזית וחצי, שלא הועילו מעשיו, כדאי נשאר כזית בבית. ורב נחמן, שהוא סובר שאדם שתולש שערה אחת מתוך שלוש שיהיה חייב, הוא סובר, אידי ואידי חייב. בין אם אדם מוציא חצי כזית מכזית אחד, ובין אם מוציא את זה מכזית וחצי, בשניהם הוא יהיה חייב. ועד אתנן פטור, מה שדייקנו מהמשנה, שהוא יהיה פטור, מדובר, דאפיק חצי זית ממת גדול. מדובר פה שהוציא חצי כזית, כשנשאר שם עוד יותר מכזית. שתי כזיתים, שלוש כזיתים, שם לא יהיו לו מעשיו. כי בכל מקרה, גם אחרי שהוציא חצי כזית, יישארו שם מספיק טומאה באותו בית. אבל לעומת זאת, כשיש שלוש שערות, ותלש שערה אחת, עכשיו נשארו רק שתי שערות, אז כן הועילו מעשיו, כי עכשיו רק אם שערה אחת תתלש כבר, לא יהיה פה סימן טומאה יותר. אומרת המשנה, הנוטל ציפורניו זו בזו, הוא תולש בשבת את הציפורניים, לא בכלי, אלא על ידי ציפורן אחרת. או שהוא תולש את הציפורניים בשבת, בשיניו. אדם שנוטל ציפורניים בשבת עם כלי, עובר משום תולדה של מלאכת גוזז, זה אסור מהתורה. אבל כאן כשהוא עושה את זה בידו, שזה שינוי, וכן אדם שמסתפר, הוא נוטל את שערו בידיו, וכן אדם שנוטל את שפמו בידיו, וכן אדם שנוטל שערות מזקנו בידיו, וכן הגודלת, כוונה שהיא קולעת את השיער, עושה צמה כזאת, וכן הכוחלת, היא מעבירה מכחול סביב העין, וכן הפוקסת, מסדרת, מתקנת את השיער שלה במסרק. אז זה פירוש אחד שרש"י מפרש, ויש כאלה שמבארים את דעתו, שזה הכוונה היא לא סתם מסרקת במסרק, אלא שהיא אחרי זה גם כן מסחה את ידה במים ושמן, וככה היא מחזקת את השיער שיעמוד יציב, מייצבת את השיער. פירוש נוסף רש"י מביא, מה הכוונה וכן הפוקסת? הכוונה שהיא גודלת פתילות מבצק, ושמה על האור שלה, ואז כשמורידה את זה היא עושה לעצמה מין סומק כזה על האור. רבי אליעזר מחייב אחד שעושה כל אחד מהרשימה שהזכרנו, הוא חייב אותו חטאת, וחכמים אוסרים משום שבות. לפי דעתם זה אסור מדרבנן. כל דבר שהוא אסור מדרבנן נקרא שבות. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים זה לגבי אדם שקוצץ ציפורניים או גוזס את השערות ביד. אבל אם הוא נטל אותם בכלי, הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, נו פשיטה. זו בזאת נן. כתוב שאדם שנוטל ציפורניו זו בזו, לכן יש דעה שסוברת שיהיה פטור. אז מה החידוש שאם זה בכלי חייב? מתרצת הגמרא, מהמשנה זה לא ראיה. כי מהו דתימה? אם לא שהייתי אומר לך במפורש שכל המחלוקת שלהם זה ביד, אבל בכלי ודאי חייב, היית יכול לומר שרבנן בכלי נמי פטרי. גם אדם שקוצץ ציפורניים או גוזז את השיער בכלי, הוא גם כן יהיה פטור אולי. והדק התני זו בזו. למה שכתוב? המשנה אומרת שהוא קוצץ את ציפורניו וציפורן אחרת. לעוד יחק כוחות רבי אליעזר, שגם במקרה כזה הוא יהיה חייב. אבל זה עדיין לא אומר שאם זה היה בכלי, אז חכמים הסברו שהוא יהיה חייב. יכול להיות שבזה גם הם הסברו שיהיה פטור. כמה שמלן, לכן רבי אלעזר מחדש, שבזה אין ויכוח, אדם שקוצץ ציפורניים או גוזל שערות בכלי, גם חכמים מודיעים שהוא יהיה חייב. ואמר רבי אלעזר דבר נוסף על המחלוקת בין רבי אלעזר וחכמים במשנה, רבי אליעזר וחכמים במשנה. המחלוקת שלהם, כשהוא קוצץ ציפורניים או גוזז את השיער לעצמו, אבל כשהוא גוזז את השיער או קוצץ ציפורניים לחברו, דברי הכל הוא יהיה פטור. אם הוא עושה את זה כמובן ביד. שואלת הגמרא פשיטה, שהמחלוקת היא כשהוא נוטל לעצמו. כי הרי כתוב, הנוטל ציפורניו בציפורניו, תנן, כוונה הציפורניים שלו. תרצת הגמרא, מה הוא דתי, מה אתה היית יכול לומר, אם לא שאני מחדש, שזה הכוונה דווקא לעצמו, הייתי אומר רבי אליעזר, לחברו נמי מחייב, גם כשבן אדם קוצץ ציפורניים, או גוזז את השיער לחברו ביד, גם כן לפי רבי אליעזר יהיה חייב. ועד הקטני ציפורניו, להודיעך כוחן דרבנן, שהם פותרים גם אדם שקוצץ לעצמו את הציפורניים, או גוזז לעצמו את השיער, שהוא יכול לעשות את זה בצורה יותר מקצועית. גם השמלן, שרבי אליעזר מודה, שאדם שנוטל לחברו את הציפורניים או את השיער ביד, לפי רבי אליעזר, הוא מודה שבמקרה הזה הוא יהיה פטור. למדנו במשנה, וכן אדם שנוטל את שערו בידיו, יש ויכוח האם הוא יהיה חייב או פטור. מביאה הגמרא תנא. הנוטל, אדם שגוזז שערות בשיעור של מלוא פי הזוג, כמו מלוא ראש של הציפורניים, תכף נראה בדיוק כמה זה, הוא יהיה חייב. לפי רבי אליעזר, בין בכלי בין ביד, ולפי חכמים, הוא יהיה חייב, רק אם הוא נטל בכלי כמובן. וכמה השיעור של מלוא פי הזוג? אמר רבי יהודה, שתיים, הכוונה שתי שערות. שואלת הגמרא, המשך הברייתא, שם כתוב שאדם שנוטל שערו בשבת, כמלוא המספריים, מלוא פי הזוג, הוא יהיה חייב, כתוב בהמשך הברייתא, והתניא, ולקורחה, הרי אדם שחלילה מת לו, אחד מהאנשים שקרובים לליבו, התורה אוסרת לתלוש את השיער מרוב צער. זה נקרא איסור קורחה. כמה שיער אם אדם תולה שהוא עובר על איסור קורחה? אומרת הברייתא, ולקורחה שתיים. אז אם כן אתה רואה מפה, שמה שכתבנו מלוא פי הזוג, בתחילת הברייתא, זה שיעור אחר מאשר שתי שערות, אומרת הגמרא לא. אימא, תגרוס בברייתא, וכן לקורחה שתיים, שהשיעור שמלוא פי הזוג, זה בעצם שתי שערות. תנא נמי אחי, שמלוא פי הזוג זה שיעור של שתי שערות. הברייתא כותבת, הנוטל מלוא פי הזוג בשבת חייב, וכמה מלוא פי הזוג? שתיים, שתי שערות. אז רבי אליעזר אומר, אדם שנוטל אפילו שערה אחת, הוא יהיה חייב. ומודים חכמים לרבי אליעזר, באדם שיש לו שיער שחור, פתאום הוא רואה שערה אחת לבנה, והוא מלקט לבנות מתוך שערות, שאפילו אם הוא נטל שערה אחת, הוא כבר יהיה חייב, כי זו מלאכה חשובה אצלו, הוא לא רוצה לראות זקן, אז הוא מוריד את השערה הלבנה, אז גם שערה אחת יש לזה חשיבות והוא יהיה חייב. אבל סתם שתדע, ודבר זה, לקחת, להוריד שערות לבנות מתוך שערות שחורות לאיש, לא לאישה, לאישה זה מותר, לאיש, לאישה זה מותר בימות החול כמובן, כן? לאיש זה יהיה אסור אף בכל אסור, משום שנאמר לא ילבש גבר, סמלת אישה. שאסור לאדם לתקן את עצמו כמו אישה שמתקנת את עצמה. אסור לו לייפות את עצמו בצורה כזאת של ליטול שיער לבן מתוך שערות שחורות. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, ציפורן שפירש רובה והיא כבר קרובה להינתק. נחתך כמעט כל הציפורן. וכן, ציצין, רצועות דקות שפורשות מהאור של האצבע, סביב הציפורן, שפרשו רובן, ביד מותר לתלוש אותם לכתחילה. אבל אם הוא תלש אותם בכלי, הוא יחייב חטאת. שואלת הגמרא, מה כזה קיצוני, אם זה ביד או בכלי? מי כמידי, וכי יש איזה מלאכה, זה בכלי חייב חטאת, ולא גזרו שיהיה אסור לעשות את זה ביד, כדי שלא יבוא לעשות את זה בכלי, וביד יהיה מותר לכתחילה. אלא מבארת הגמרא, אחי כמה. פרשו רובן, ביד מותר לתלוש אותם לכתחילה. ואם הוא תלש אותם בכלי, פטור אבל אסור. מתי אני אומר שהוא יהיה חייב? כשהוא סתם קוצץ ציפורניים שלא פרשו ריבם, רובם, או שהוא סתם קוצץ את הרצועות של האור, את הציצין שלא פרשו רובם. אם לא פרשו רובם, ביד פטור, אבל אסור מדי רבנן. אבל אם הוא עושה את זה בכלי, הוא יהיה חייב חטאת. אמר רב יהודה, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר שציפורן או ציצין שפרשו רובן, מותר לתלוש אותם בשבת. הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנה, אבל יש בזה תנאי. והוא, מה שמותר לך תחילה לתלוש ביד ציצים שפרשו רובם, זה כשפרשו כלפי מעלה. כשהם התחילו להתעלש לצד הציפורן, ומצערות אותו. אז יהיה מותר. עכשיו יש ויכוח בין רשי לבין רבנותם, מה זה נקרא למעלה. דעה אחת אומרת שהם פרשו מקצה הציפור, מקצה האצבע כלפי כף היד, ויש כאלה אומרים הפוך, מכף היד לכיוון קצה האצבע. ומכיוון שכך, אומר השולחן ערוך, שראוי להחמיר כמו שתי עדות, אבל כמובן שצריך לדעת שבשעת הצורך, אם יש צער גדול, ואדם הלך והקל, ברגע שהרוב הציפורן היא כבר נתלשה, אז יש כאלה שמקלים בעניין הזה להלכה, ועד כאן דף צדיק דלת.